יום ראשון, פרשת משפטים. שבוע טוב לכם, ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח הראשון של השבוע עם דברים מעניינים של מלאכת תיקון ראובן, שסיפר הרב הגאון רב נוסן ויינפלד שליטה, רבני רחובות ומוכן נודע בהקמת ותיקון ראובן בכל רחבי הארץ. הוא סיפר את זה בשיחה למבשר תורני לפני כמה שנים. הוא אומר, כשרוצים להשתמש לצורת הפתח בחוטי חשמל שמתוחים בגובה רב, אז בהרבה מקרים אפשר להשתמש בעמוד החשמל עצמו, כיוון שהחוטים לא מתוחים על העמוד, אלא מהצד שלו. לכן מציבים מתחת לחוטים, מציבים לחיי מתחת לחוטים, וככה הופכים חוטי החשמל לחוטי רוב קשרים ומאדרים. וכזה מקרה, כמובן שצריך זהירות יתרה, שהלחי יהיה מכוון תחת החוט, כיוון שהחוטים גבוהים מאוד, ולפעמים מעמוד חשמל אחד נמתחים שישה חוטים. אז אם אלה נדרשת מומחיות גדולה לחמש החוט שיהיה בדיוק מעל העמוד. הוא אומר גם, רוב עמודי החשמל לא מוצבים בקו ישר, אלא בשיפוע, מכמה כיוונים, ובצעה מכך קשה לחמן את הלחי שמונח על גבי קרקע, שיהיה בדיוק תחת חוט החשמל. אז אחד מהכלי העזר שמשמשים את המתקנה ומתקנה העירובין זה פלס שבת. זה מכשיר שיצא עבורות של מקרה צבע שיש לו שתי מרות על גבי פלס, ואז על ידו אפשר לכוון ולבדוק שבאמת הלחי מוצבת בדיוק מתחת החוט. יום שישי אחד הוא מספר, עמדנו מתחת עמוד חשמל גבוה מאוד, כזה שנמתחים ממנו שישה חוטים. בהשתקפות של המרות עדיין התקשו להכריע האם אכן החוט שנשקף אלינו זה החוט הנמשך מהלחי הקודם, שצריך להיות מכוון כנגד הלחי הזה או חוט אחר. ואז עם אלה, הלחי לא עומד בדיוק מתחת החוט שנמשך מהלחי הקודם. הוא אומר שהוא עמד אז עם מומחה גדול ללכי סירובין, לא צריך לדעת אם ירוף נשאר או לא. תוך כדי שיחה הוא אומר, עמדה יונה על אחד החוטים. אז הוא אומר, מיירנו לבדוק, ומה התברר? מיירנו לבדוק את זה, ובאמת התברר שבפלס השבת שלה משתקף החוט שעליו עומד את העונה, כשהוא נמשך מהלחי הקודם, זה מחבק בדיוק כנגד הלחי שבה עסקנו. תזכה לדענו בוודאות שהרוב אכן נעשה רק ההלכה. זה היה בערב שבת של פרשת שירו באותה שנה, ואותו רב אמר לי, הרי המינה בפרשת בשלח, לתת אוכל לסיפורים, שהם אכלו את המים, שדוסם מעבירו משירו, ישו סורבי ופיזרו. טעם הדבר שלא ירד בין שבת, משום מסורי צה, משות לרשות. ודוסם מעבירו מוצאו לזלזל בזה, והציפורים האלה הם אלו שמנעו את זה. אמר לי אותו רב, תראה ששוב עזרה לנו הציפור במניעת איסור של היצה מרשות לרשות. הסדר בבדיקת העירוב ברחוב התייר מספר, שביום חמישי התחזוקן היה עובר לבדוק את כל העירוב ותקיים תיקונים הנדרשים, וביום שישי עוברים שוב עם כל העירוב ביחד ובודקים. הוא אומר שדעת הצ'יבין הרוב, שאפשר להסתמך על כשרות העירוב שנמתק ביום חמישי, אמנם החזון איש באסורי כתב על הגילון הזה במשור, זה נתפס באגרות חזון איש, חולק בסדר של לבדוק את העירוב כולו ביום שישי. זאת אומרת שנהגנו כדעת החזון איש לבדוק את כל העירוב ביום שישי, אבל בכל מקום אני דואגים שהתחזוקה מסייר בכל גבולות העירוב כבר ביום חמישי, כדי שלא יצטברו הרבה תיקונים ליום שישי. שנה אחת בערב שבת חולמי הצוקס קרה שכל התיקונים חיכו ליום שישי, כי לרגל החג התחזוקן לא עבד ביום חמישי, וגילינו הרבה תקלות שדורשות הרבה תיקונים, עבודה נמשכה הרבה שעות, ואת התיקון האחרון אומר, סיימנו ממש דקות בודדות לבני השקיע, שמנו את הרכב במקום, ומכאן הצופר הוא בדקנו רגלית, ופתאום שעומד כולו קשר. היינו שלושה אנשים, ביחד עם התחזוקן היה עוד בחור שנלווה אלינו. סיימנו את הבדיקה וכבר אחרי השקיע ואנחנו בשדה, סמוך לכפר בילו מחוץ לעיר. ועמדנו, התפללנו מלחם בשדה, ואז פנינו לחזור הביתה ברגל. תוך כדי שאנחנו מתקרבים אל העיר, אז אותו בחור אמר שיחזור הביתה בחשיכה, כל הציבור בבתי כנסת והרחוב מלא בנשים עטף, הוא יתכנס בלבוש חול, בלי מגבט. עוד יחשבו מי יודע מה קרה לו, השם הרחם. אז אמרתי לו, כיוון שגם אני נכנסתי לרחב בלי השטיימל, ובמילא אני אלך וילווה אותו עד הבית, ומסתם ראש העיר הוא הולך איתי ביחד, אז הכל בסדר. המשך השיחה לספר הרב רובנס שלימים, קיבלו על עצמם אחרי שמחלקת העירון בעיר רחובות, לסיים את כל התיקונים של העיר, הוא עוד לפני פלגה מבחיר, למה? על מה ששאו יוש, באחד ימי שישי המכונים שלו, פגע בעמוד חשמל, כי הפילה אותו. סמוך לאותו עמוד חשמל, יצא בעמוד העיר, שגם הוא נפגע בתאונה. אז הסיור הקבוע, גינינו את התקלה, שכבר המשך חברת החשמל עבדו לתאר להחליף את זה, וכשהם אמרו שהתיקון ייקח שעתיים, ביום שישי של שעה, של שעון קיץ, היה 16:00, שבת נכנסה 7:00, אז הסכם בתחזוקה של שעה 6:00, הזמן המשוער לסיום התקלה, אז הוא יצא לתקן את העמוד של העירוב גם. באמת ככה היה, כמה דקות אחרי 6:00, יצאנו לתקלה, סדרנו הכל קרוי. בדרך חזור, פגשנו מניין לאנשים שכבר קיבלו שבת בפלג המינכן. ועכשיו הם סיימו מייריב, ומאחלים לי גוצ'אבס, כערי תגור שבת. ואז מכבי הקרה אומר מסור מייפלד, שהרי יש בערך עשרות אנשים, לא יותר, שקיבלו על עצמם שבת. ועכשיו הם יצאו בית הכנסת שהם מטלטלים עוד לפני שהערב תוקן. כי הם הכיר ששעת הדחק, נהגנו לתקן את הערב עד השקיע, או עד לקטמרות. לא לקחנו בחשבון את אותם אלה שמקדימים לקבל שבת. אז יום ראשון התאספנו עם רב בני העיר, וקבענו שמעלה והלאה, אז היא תוקן באמת עד שעה ורבע זמן לפני אישה, ושזה פלג המינכה, וכך לא יחזור עצמו, אותו מקרה של אלו שקיבלו שבת מנחה. הוא ממשיך לספר שלפני כמה שנים התעורר צורך להקים עירוב חדש באחד היישובים בנגב. כיוון שמדובר ביישוב מאוד מטופח, אז הסתובב איתו שם הרב, לא הרב, המהנדס, זה שאחראי שם, הוא אמר שכל עמוד, שכל הצבא עמוד צריך יישוב שלו, ואחרי זה הוא עלו ברשות שכל העמודים יהיו בגובה של 10 מטר, כדי שהחופים ועשו למסעיות כרכב גבוהים, אבל הוא אומר שהעמוד סטנדרטי זה גובה של 6 מטר, עמוד בגובה כזה 10 מטר זה קרוב בעלות כספית אדירה. אז אמרתי לאותו מהנדס שצריך לשנות את הנוסחה, להציב דרישה שעמודי העירוב יהיו בגובה של הגשר הגבוה ביותר בארץ. כן, גשר, אנחנו מדברים גשר שתלוי מעל כביש. הוא אומר, ידעתי שהגשר הכי גבוה זה בגובה של 6:20. אותו מנס לא יודע את זה, ולכן הוא הסכים איתי לתנאי הזה. אחרי שהוא הבין את הכוונה שלי יותר מאוחר, אז הוא הסכים גם בכל זאת, אמר שאם חוקי משרד התחבורה ומט מסתפקים בגשר שגבוה 6 מטר, אז גם הוא לא יהיה מחמיר יותר מהם לחוקי העירוב. יש מחלוקת בין האחרונים על מקום שיש לו שער, אבל פתוח. האם בשעה שנפתח לידון קיצור את הפתח או לא. אך סוף ספר ועוד מאחורינים הם בערים, שכל מקום שיש בו שער, נדון קיצור את הפתח, גם השער פתוח. אומנם החזניש החמיר בזה, והוא אומר, כשבנו את הרוב החדש בבאר יעקב, הוא הסתמך על גדר של דיר עזים שמוצא במקום. הקימו עמודים של צורת הפתח עד גדר של הדיר, ואז כמו הרבה מקומות, רצו להסתמך על הגדר של הדיר, שתהיה מחצה קשרה לעירום. העניין של הדיר היה שער שאחריו יותר מ-10 רמות, וכיוון שבאורים האלו שבל לדיר לא אדם דתי, התחלנו להסתפק, אולי השאר נפתח בשבת, ושוב אפשר להסתרח על הגבר. הוא אומר, היה איתנו אדם חכם, הולך ונכנס למחלבה שסמכה לדיר ובירר. זה לא שמה החלב, שנחלב מאותם עזים, יצרו עם גינות ויוגורט לשיווק, המחלבה כולה עומדת בהכשר של בדת, סעדה החיידיס. אז יצא אותו אדם עלינו ואמר, האם יש הכשר למחלבה? ויש פיקוח שאין יוצא בין בימינו בשבת. אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהשאר לא נפתח בשבת ואפשר לסמך על הגדר, כי משליקה טובה בכל הרדר. במקרה שיש עצים שהענפים שלהם פוגעים ומסיטים את חוטי העירוב, לדעת רוב הפויסקים פוסלים את העירוב, ולכן חלק מעבודת הקודש של מפקחי העירובים היא לגזום ענפים שכאלו. בעיר רחובות היה מוטה של זית, שהענפים שלהם פגעו בחוטי העירוב. קרה בהזדמנות אחת שעה צורך לגזום את הענפים. אבל זה הייתה שנת שמיטה, ועל פי הלוכה אסור לגזום ענפים שיש להם פירות שביעית, אחרי שהגיעו לשליש גיעו בזמן. יש לו לגרום הפסד לפירות שביעית. הנה, באותו מקום, להשאיר את הענפים היה בלתי אפשרי, כי הם פגעו והסיטו את חוט העירו. אבל גם לגזום את אותם ענפים להשאיר, כי הזיתים שאתם יכולים כבר הגיעו לשליש גידול. אז לכן הוא מסיים את הדברים שלו, שמחוסר ברירה, היו צריכים להקים במקום קו עירו חדש כזה, שהחוטים לא ייפגעו מעטפי הזית. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים לסיפור היומי. שובה בעלון איש לרעהו, זה דבר שמתרחש בחג בתי כנסת הרבים, שהתברכה עיר התורה בני ברק. במין המשך שהתקיים עם נזמנים, החזן הכי זוהי בהיסטוריה, מישהו ניגש לפסיכה, והוא מחפש, ובינתיים הוא מחפש בעל קוירה. ניגש לאיזה בחור צעיר שהיה נראה לו מתאים, שאל אותו, אתה יודע לקרוא? הבחור בלי להתבלבל, הזה, עם כסף אני יודע. סייחר, נראה שכמה דקות, הוא חושב לעצמו, אומר, אני ממש תלחה, והוא מבקש כסף, טוב, הוא פיתר, ופנה לאדם אחר שהסכים בהתנדבות. עדיין התגובה של אותו צעיר, עם כסף אני, שאמר, עם כסף אני יודע, זה ניכר לו בראש, לא יכול להירגע ולחשוב לעורר באותו בחור, שוב ושוב, אסף בדעתו למצוא נקודת זכות, הוא לא מצא, הוא לא מחסר לו כסף, אבל כמה נראה לי שיכול לבקש שכזאת קריאה? היה על הדעת שבוקח איזה מבוגר יעביר ילד תקליש להשבקש בתמורה 20 דורות, זה חשוב לטירוף מוחלט. בבית הוא סיפר על התקרית הקטנה, כמובן, לזכור שמו של אותו בחור. אחרי שהוא סיים את התיאור, הוא ציפה לשמע מאבני בית כיוונים חדשים של לימוד פחות. ואז לזה כשנייה הציע בנו בן העשר, תשובה מפתיעה, אבא, היום חל חול המועד, חול המועד פסח. הקריאה, חול המועד מתחילה במילים עם כסף טל ואלתמי. אז הבחור לא ידע מהי בדיוק הקריאה של אותו יום, אז הוא אמר, עם כסף אני יודע. טעות קטנה, א' טובה, שהוחלפה בעין רעה. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע מדבר שקר פרחוק. יהודי מסוים שעסק לקיוב רחוי כי מביא פעם קבוצה של אנשים מקיבוץ. אמרתי להם את בני ברק. דברה לפי ישיבות, בתי כנסת, עוד מקומות שונים. הלך הסיור, הוא הכניס אותם לבית מורן הגראי שטרימן. נראה את הבית, הפשטות שלו, בהמשך הכניס אותם לרבינו, סיפר לו מי הם, ביקש שיברך אותם. אמר לו, הרב שטרימן שלא מסכים לברך אותם, לא רואים לברוח, הם חי לי שבס. לא יכול לראה איך אני יכול לברך אותם, אבל הוא ניסה שוב ושוב. לא הסכים. טוב, אחרי כמה ימים שאל אותם יהודי, שאל אותו יהודי, בני הקבוצה, מאיזה נקודה הם הכי התרשמו בבני ברק? כולם אמרו פה אחד. מה שהכי הפעים אותם, זה העובדה שהרשתם לא הסכים לברך. הם ראו שאפילו בדור של חנפן, בדור כזה חנפן ושקרן, שכל אחד מנסה לרמות השני, ולשקר, יש פה איש אמת. לא חושש להגיד מה דעתו אמיתית אליהם בפנים שלהם. זה היה הדבר שהכי התפעלו ממנו. אבל מיד הם ביקשו שהוא ידאג להם, להבריך שילמד אותם, איך לשמור שבת כרוי. מה שדומה לזה, קרה לפני כמה שנים, באחד המוסדות ברצפו היה תורם נכבד, יהודי מסורתי, שהיה תורם סכום גדול כל חודש. באחד הימים הוא קרא בעיתונות הרבינו, הרב שטיימן, ביקש ממנו אל המוסדות שרוצה להיכנס, לראות אותו, הסכימו, לקחו אותו. כשהוא נכנס, השפיל הרב שטיימן את העיניים. סיפרו לו המנהלים שהניס פה יהודי שתורם הרבה כסף, הוא רוצה ברכה. רבינו שהדיים שלו עדיין היו משפלות, שאלת היהודי, אם אתה שומר שבת? טוב, התחיל לגמגם. רבינו לפרוד ממנו שלום, לא הסכים לברך אותו. כל הדרך חזור הנדיב שתק, המנהלים שתקו, הם מרגישו שהם נפלו לבוק. התחלטו בכלל על זה שהם הגיעו. אבל כשהם הגיעו למחוז צפצם, פנה לנדיב ואמר להם, תדעו לכם, האיש הזה, שהיינו אצלו, אוהב אותי באמת. יש כאלה שאוהבים את הכסף שלי. ולכן לא יאירו לה דברים מסוימים כדומה, כדי שלא יפסידו, אבל כאן זה אחר. אנחנו ממשיכים לדור הנפלא כל העם. יש פה כמה דברים שאנשים כתבו. זהירות בכבוד ההורים, להיות בזמננו הרבה מההורים נותנים על עצמם. רוב הוצאות השלמה דירה בנושא הילדים, מחמת כן הם קוראים תחת נטל או לחבות הכבדים שהם לוקחים. ראינו לנכון לעורר דברי החסם פייפר שכתב לאדם ששאל אם לתת את כל הצדקה לאבא שלו ואמר לא מבעיה שאין איסור אלא אפילו חיוב יש. הוא לא רשאל לתת למסר שהוא לפני לשום עני לפני שיהיה לאבותיו לתת ידם כדי את הנושא שלהם והדברים מדברים בעד עצמו. עוד אחד שכתב פה, הוא מספר ערב חתונה, שעה לפני החתונה קרה מה שקרה, משקה תוסס ודביק, איתה זה לעקוב של אחד מבני המשפחה, מה עושים? לחץ, לפעמים עושים רעיונות טובים ודברים טובים, אז אמרנו, אין מה להפסיד, לקחנו וינדולין של סנוקלין, זה שמנקה את החלונות, אותו נחזל כחול. תזנו לעקוב, עבר ממצליט בתנועה סיבובית, כמובן, והכל נעלם כלא היה. אגב, הוא אומר, שניסינו את זה אחר כך על קבעים ישנים, קטעים עדכנים, זה עבד גם כן בצורה מדהימה. ואנחנו ממשיכים יעלומים מגדולי ישראל. באחד הספרים, המחבר התחיל של תירה, של הרב גינכובסקי, זכר צדיק לברוכה. הם ספרים שמצאו שם, מצאו שם משהו מעניין. היה כתוב ככה, יצחוק אייזן, יצחוק יזן. חום נחמיה נתן לי מקום באוטובוס ח' באדר תשע"ב, ואני צריך לבקש מונחי לבני נדר. מה עם משמע מי האיש? מדוע הגאון נדלת לבקש מונחי לה? רב רום, רום ננחוב כעם הרבה לכתוב סיכומי סוגיות חדושי תורה כמעט המתגבר. פותח רב בלי שום גוזמן סכין של חידוש התורה במקצועות התורה. ועד הימים האחרונים אמר שהוא היה פורה והרבה בחידוש התורה. אחד מהמקורבים שלו לקח את של רב אברום, לקח את העיניים לתשומת ליבו, הוא פתח את הגאון מה זה נקרא. הוא מצא שמדובר בשייטו, בנער שבשייטו היה בן 14 וחצי. שבשייטו, סליחה, 3 שנים לפני זה, הוא היה בן 11. הוא הסתקרן, הוא ראה שכתוב שהוא גר ברחוב נחמיה, אז הוא פשוט צעד לביתו, נקש על הדלת, וביקש להבין, ביקש להבין מה קרה שם. הוא שאל את הנער, את אבא שלו, אם מישהו זוכר איזשהו קשר בנסיעה באוטובוס. הנער, וגם האבא, ידי יקר ונכבד משתדי סצמר, חככו בראשם, והם נזכרו שבאמת לפני הרבה זמן, כן, זה היה 2.5 שנים, ובברום עלה לאוטובוס שירד מרתן לבני ברק, אוטובוס היה מלא, הוא אומר, גם בעמידה לא המקום, הוא אומר, אמרתי לבן שלי, שיפנה את המקום לראש שיבת שיבין שעומד, הילד כמובן מייר, קם, אבל השיבין הרוב לא הסכים, לא הסכים לשבת, אבל אני לא ויתרתי לברום, וגם לא ויתרתי לילד, וכשחששתי שהוא באמת לא מתיישב, אז התחננתי והסברתי לו שאני חושב שזה לא מוסרי ולא חינוכי אם אני אסכים שעד ישאר לשבת, שלא יתן לי את המקום שלו לאיש מבוגר ומתחוכן. טוב, בסופו של דבר, הראשי ונכנע, התיישב, התענן בחברות, איך קוראים לנער, השם משפחה, כתובת מגורים, וכשהוא התיישב, אני רואה מאוד חלש, פתח את המחברת חידושת הערב. ואת השורות ליל, למה הוא כתב במחברת? הוא לא יכול לגש מחלה מיד. צריך להניח שהוא חשב שהתחילה לא מועילה מחמת הגיל שלהם, כי קטנים לה בני מחילים. המילד, אין אפשרות לבקש מחלה כזה דבר. לכאורה, לכן הוא כתב, כדי לזכור בבועלת שאני בגדל ולא שבקש מחילה. אבל אחרי 3 חודשים, רב אברום גינכובסקי חלה את חוליו, שהתחלק כמו לגנזי מרומים, ובאיזה רמית ושלט ויחום נחמיה, אחוז שיבת שיבין כבר לא היה איתנו. בעקבות הסיפור הזה, אז את המתחוכם סיין את הסיפור שפרסם בשעתו על הסטייפלר, שהוא בא לבקש מחילה מנער בר מצווה, ומעטה מנהל כי הוא לא יכול לבקש את המחילה כשהוא היה ילד. אז יצאנו במיוחד לגלות מי היה הילד ואת הסיפור האמיתי במקורו. כן? כתוב בו יצאנו, זה לקוח מהרב חסץ, מוסף שבת קודש, שפרסם מטוס מסי, טוב של העיני. אז הוא אומר, במעמד קצר נודע לי לפרטים המדויקים, הרב בצלאל פרנס, שליטה מלמדי כל החזון איש, מאז כרבל שנים. וכך הוא מספר, בימים ההם בילדותנו לפני 50 שנה ויותר, התפללתי בכל החזון איש, בנירויים, בכלל הכל על הישן, היה מלא בחכויים וצדיקים, ומיזו חשבה גויין רבי יוסף דינקס, ומיכל יהודה, הרב שטיימן, והסטייפלר, גם גויין רבי גדליה נבל, ועוד גדולים בתורה וצדיקים. מה עשו? הסמכות למזרח, חס הסטל קטן בודד, שישבנו כמה ילדים, בני הגויין, בני הגויין אבי רב מוישה דויץ', וגם אני כאחיין של הגויין. בשעתו, הרב אלפרין, רבי הקברפרין, כבר הרווחה, פתח בצפות לספרי קודש, בין השם הפיס מחזורים מהתפילה. כמו מחזורים גדולים, ממש כמו כמורה. אחרי תקופה קצרה, הדפוס נסגר, ובנדיבות ליבו, הוא העביר את המחזורים לחלוקה בכמה בתי כנסת, בעיר הקטנה של אז, בעיר בני ברק. באחד המחזורים האלה מתפעל הילד בן ה-11, ישוע דויץ', שקיים בתלמיד האחרון בבני ברק. היה בית מחזור ענקי, חריג, שהיה נראה כמו גמרא. וישב מול הסטייפלר, ולא הפסיק להביא את המחזור וגם להתנאה. כנראה שהסטייפלר היה בטוח שהילד יושב עם גמורה, ולא פסק מללמוד. התנהגות משונה, כולם מתפעלים לבויך לבוא וזביום דין, והוא לומד גמורה. אז הוא שילד בן 11. כשישוע דויש יצא החוצה, אולי בהפסקה, או סתם נראה צריך לתפנות, אז קמרה הסטייפלר לקח את הגמורה הגדולה, ושם אותה בארון הספרים הגמורות. כשהוא הגיע, והוא הבין שהסטייפלר לקח לו את המחזור, ושם אותו בארון למעלה, היה לו מה להגיד, הוא לא הבין באותו רגע למה הוא עשה את זה, אבל הוא חיפש, מי השיג מחזור אחר, והוא התפלל. אחרי שנתיים, הגאון רב מוישה דויץ' ניגש להזמין את ידידו הסטייפלר לבר מצווה, של ילדו יהושע, אותו יהושע. מיד הסטייפלר אמר, מוישה, תעשה לי טובה. כשישוע מגיע ונהיה לאיש, לוקש ממנו מחילה. זה שציירת אותו לפני כשנתיים בראש השונה, והפקיד ידו ספר מעל המתונה, בערך את המזלת ונשרדו. כמובן שהגאון רב מוישה דויץ' הסכים להיות לשליח, אחרי שבועיים הם נפגשו שוב, והסטייפלר אומר להתעניין אם הוא עשה עם קצת הבקשה שלו. רב מוישה אמר לו שהוא שכח ומיד יחזור לבריתיו, ירד לבית וביקש מחילה בשמו. רב מוישה דויץ' התגורר בבניין כל החזון איש, על פי הסכמתו של החזון איש. אמר לו הסטייפלר, שמח מאוד והודה לו. אז זה הסיפור הידוע. ואנחנו ממשיכים על זה ועלה. שאלה ישונה בלחוץ מצ'ינג, שכבר אמר שום מתייחס אליה. יש שיטה מהפכנית, חדשה, נפוצה מאוד קיים בעולם ההתרמה, שנקראת מצ'ינג, לדוגמה קובעים סכום יעד למקביל, 5 מיליון שקל למשל, שהמוסד יצליח לגייס תוך 24 שעות ביום מסוים, שפילנתרופ גדול מתחייב להכפיל את סכום ההכנסות של המקביל. אז אם אלה נצר את עבורה שכל המשתתפים מתאמצים ביחד להגיע לתחום של 2.5 מיליון. כי אם לא יביאו את הסכום הזה, הכל ייפול. אז יש לדון, האם תורם רשאי להתחייב בשקר רק כדי שהמגבית יצליח. לפעמים בארגן המגבית לחות, כשאר שלא מגיעים ליד, הוא רוצה לארגן התחייבויות אפקטיביות כדי שרק כאילו כבר הגיעו ליד, והמגבית לא תראה בטמיון. האם מותר, נדר אם כן שאנחנו חבנים מפרש בלי נדר, אבל יש כאן איסור שקר, אולי גורם, אולי גם לא עצמו אין בגזל. אז כתב הגורם רבי יצחק וייס דצל, באמת חצי צורך חלק ג' בשוק, שאסור בתכלית האיסור להציר מגיעות זקר, שהוא נתן סכום גדול יותר ממה שבדעתו לתת, כדי לגרום שהחבר ייתן יותר, מוכיח את זה מהגורם רבי סוכר. בשביל הרבה דבורים נכנסי, ועליתו נמסור למלכוס. ואחד מהם שפוסקים זקה ברבים ולא נותנים. אמר שום מבאר בחידוש הגודש, שבלבטים מנהיגי הקהילה פוסקים צדקה מרובה ולא נושאים כולה, שאומרים לא דעתנו ככה, אלא בשביל אחרים שיתנו לדבר. אם אלה מעביר הממחסית חוק, שרואים אמר שור, שמנהג כוזב זה צהר נהוג מדורי דורות, זה מנהג גרוע, עד כדי שיחשיבו את אותם לדים שנוהגים ככה, כעושים את אחד מהארבעה הדברים החמורים ביותר, שהעונש שלהם גדול מאוד, והענן, ענן, מנן היה בשרי, בירושלמי, בברוכס מסופר, גם בנוזר, שפעם הגיעו 300 נזירים לרבי שמעון בן שטח, שיתן להם את הנזירות. הוא איתי רק לכם 150, רק ל-150 הוא מסר פתח, והוא פנה לרבי ינאי המלך ואמר לו, ליאנאי המלך, סליחה, שיש 300 נזירים שצריכים כל אחד להביא 3 קורבנות, ואלה סך הכל צריכים 900, אז איתי שהמלך היה דף חצי והוא חצי, המלך הסכים, שלח 450. אבל אחרי זה, כשיאנאי שמע שרבי שמעון בן שטח לא נתן כלום, הוא כעס עליו, אבל רבי שמעון בן שטח נימק את המעשה שלו, כי כתוב בפסוק בקהלת, כי בצל החורון בצל הכסף. ואם כן, החלק של המלך הוא הכסף, והחלק שלו זה החוכמה שהתיר את הנדר. אז קרא עליו יאנאי המלך את ההמשך הפסוק, ביתרון דעת חוכמה תחיה בעלה. ממילא מסיים עם חסיד צחוק, שמשהו מתשובת רבי שמעון בן שטח, שרק מכוח ההמתלה שהביא על ידי התרת נדרים, היה רשאי להגיד ככה. ובלי זה, בלי זה אסור להתחיה בשקר, בשביל שיתנו אחרים. ואנחנו ממשיכים עם השוט הימי. הביאו לפניו כמה מיני פירות, שהברכה שלהם שווה, אבל אחד, הוא חדש שיש עליו שחיון, או האם להקדים את זה. אז כששתם, אז התשובה היא שכשיש טעמי קדימה של מין שווה וחביב או שלהם, ודאי שלא בשתנה הקדימה. אבל כשאין קדימה, יש שדן על עדיף תפריש שיש בו שחיין, או כי יש בו מעלה נוספת. אך הגמר משול קליין שלי, את ההורה שעדיף לברך העץ על הפרי השני, ורק אחרי זה לברך שיון חיון על הפרי החדש. ואז בזה יוצאים מהמחלוקת אם להקדים את השחיון ולהביר את הסננים, ולומר אותו בין המחל לאכילה. ויש לנו עכשיו תזכור את רבותיי, השבוע בעזרת השם, תקיימו המבחנים של דירשו, יום חמישי תופעי שבת דרשו בכולל, יום שישי כתבה בשבת פרשת משפטים, קינן תוירה, לפעמים בהלוכה, מוסר, קינן חוכמה, קינן שנייס, בהצלחה לכולם. ואנחנו ממשיכים לפעמים בהלוכה. אנחנו עושים מסימן שמימתת סעיפי, שימים סעיף א', מדוע אסור לטלטל ברשות הרבים פוחס פוחס מארבע אמס? באילו מקרים מותר? על כך ולא בסימנים נשמע כולנו בשלוחה אחד בשיעור על ידי הרבנים הגאונים. וכדרכן נלמד גם אנחנו תהני עד עשרים בהלוכה, אסור לטלטל חפץ לטווח של 400 ברשות הרבים. טלטול לטווח של פחות מ400 מותר רק סתם בודדת, ואז טלטולים חוזרים לטווח של פחות מ400, דהיינו שהוא מטלטל לטווח של פחות מ400 ועוצר, ושוב מטלטל ועוצר, וכן הלאה, הם אסורים לדי רבונו. והרם השעשה שיתה, ויטלטל לטווח של 400. ודי איסור חמור בדי רבונו, הם שלא יתירו גם בבית השמושת, שיתירו בו איסורי שעות די רבונו, נצח מצווה או שעת הדחק. אם טלטל פעם אחת לטווח של פחות מ400, שלא על דעת מטלטל שוב, ונמלך בדעתו להוסיף לטלטל פעם נוספת, לטווח של פחות מ400, אז הוא רשאי לטלטל פעם נוספת. במקרים מסוימים מתאו חזל לטלטל טלטולים חוזרים לטווח של פחות מ400, למשל, אחד שמוצא צלילים ברשות הרבים, כשהם מונחות ביזיון, השם הרחם, במקום שלא משתמר. דוגמה נוספת, אחד שמוצא קוץ ברשות הרבים, באופן שהרבים עולים לנזק ממנו. איך מפרילים את הטלטולים אחד מהשני? או על ידי לצירה כדי לנוח, למרות שהמטרה היא סיוע להמשך הטלטול. וכל שכן, הצירה מסיבת צדדית. גם בשביל לשוחח עם משהו. אבל הצורה כדי לסדר את המסע בכתפו בצורה נוחה יותר, וכדומה, זה כבר לא נחשב להפסקת הטלטול. ויש מי שיסתפק, האם ההנחה של חפץ על הקרקע בשביל לסדר אותו בצורה נוחה יותר, האם זה גם נחשבת כהפסקת הטלטול. חז"ל גזרו שאדם לא יעמוד ברשות היוחיד וישיט את ידו לרשות הרבים, ויטלטל חפצים שעשוי להזדקק להם במקום שעומד. כגון מאכלים, השפעות ובגדים, מחשש שהוא ייתה, הוא יעביר אותם לרשות שעומד בה. הוא יעבור, ועל ידי זה יעבור לאיסור היצורת. אבל אם הוא מוציא את ראשו ורוב גופו לרשות האחרת, הוא רשאי לטלטל בתוכה כל חפץ שמור. כשתורה בין זה רק אתווח של פוחס מ400. ולכן, לדוגמה, אדם שעבר ברשות הרבים בשבת, והרוח העיפה את הקומה שלו על גבי גג של רכב חונה, זה נחת על רכב. הרכב הוא רשות סלוחים. אז הוא לא יהיה רשאי להושיט את ראשו מעל גבי הרכב ולחבוש את הקובע. אלא מה? הוא צריך לכופף את הראש ורוב גופו על גבי הרכב, ולחבוש את הקובע, ואז יזדקף חזרה לרשות תורה ב... עד כאן בניין לפעמים, ולא אחרי שנלמד היום בעזרת השם. נחזור על מה שלמדנו ביום חמישי. מותר להעביר חבד ברשות הרבים בשבת על ידי מספר אנשים, שכל אחד מהם מטלטל אותו לטווח של פחות מ-400, ומסר אותו לחבר שלו שעומד בתוך 400, ורצוי לא לעשות כן קינים לצורך מצווה. העברת חבץ מקרמלית לרשות האוכל ורשות הרבים, ולהפך על ידי שני אנשים, שאחד עוקר את החפץ והשני מניח, כדעת הרמו אסורה ויש מתירים. אחרונות לקיום מצוות בריס מילה, שמכונות מכשירי מילה, הן לא דוחות השבת, ולדוגמה אסור יהיה להעביר צקין המילה דרך רשות תורה. הוא כדרכנו נפליג מהם אחורה, נזכר במה שלמדנו לגבי התעמלות בשבת. המשנה במסכת שבת נאמר שאסור להתעמל בשבת, נחלקו הראשונים בטעם האיסור. יש אומרים שום עובדים דחול, ויש אומרים כך שמטרת ההתעמלות, אצל אנשים מסוימים אולי, בזמנים מסוימים, להביא להזעה למטרת רפואה, ומילא אסור הדבר ככל פעולה רפואית שאסורה בשבת. והלכה כדעה השנייה. ולכן, התאמנות שהמטרה שלה לא לידי זהה, אלא התאמנות שדרך הבריאים לעשות אותה מותרת מעיקר הדין. אבל התאמנות שהמטרה שלה להבריא את הגוף ולחזק אותו, זה כבר נחשב לפעולה רפואית שאסורה לכל הדור. אותו דבר, התאמנות שנעשית בעזרת מכשירים חנים כמובן, ובדרך של קביעות גם זה יהיה אסור בשום עובדים דחול וזלזול בקבועת שבת. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו משכים דף היומי, תלמוד בבלי. איזה סימן מיוחד יש בכל אחד מערפות התנאים? ומהי האצבע היצירה שיש לתורים? ומדוע נכתבו בתורה פרס ואוזניה? הכך ולא בסימן עניינים, סימן גם מסכת חולין, דף סמך א'. אתם כבר יודעים ידידיי, שבשלוחה שתיים אפשר לשמוע את השיעור אותי הרבנים הגאונים, ולגדול בתורה ולרבות נחת. מה אנחנו ממשיכים עם הדור המפלא, כי אין חוכמה, חוי בצלב אובס. אפשר עבוד את זה לא כמפר ד' אומר הרחב בצלב אובס, אבל הדיבור והשינה, הקיצור בהם, משובח. השינה, כמו שנאמר, מעט תנומות, מעט שינות, מעט חיבוק ידיים משכב. ככה כתוב במשלי. בספר הנפלא שלהם מציון, אני אספר שבשנות תפשין קפי ומעלה, השנים הראשונות של כהל פונים, ושהיו מסתורים באזור, הרבה אנשים מסכנים, גלמודים, שחלקם סרבו לבדם מהמלחמה, לא הצליחו להתקלם בארץ בצורה מסודרת. חלקם מסיבות אחרות נשארו גלמודים ובודדים כל ימי חייהם. בקושי היה להם מקום שיוכלו להניח את הראש לשנת לילה. אז היום מסתובבים באזור הכולל, ועוד מקומות מרכזיים, כדי לקבץ פרוטה לפרוטה לקנות אוכל. מספר הרב פלמן על אחד מהגלמודים האלה, שהסטאפלר הורה לו איך לנהוג בו. אותו אדם, והרבה פעמים היה אומר שאני אוהב לישון, אני מבקש ממי שיכול וייתן לו לישון אצלו בבית, אפילו לילה אחד. אותו בנצין, שהיה מזמין אותו הרבה פעמים לאכול, אצלו בבית הזו נענה לבקשה שלו, זאת שאפשרו, גם נתן לו מקום הבית לישון. היו עוד אברכים צדקים שהזמינו אותו לאכול ולישון בבית. יום אחד סיפר אחד מאותם אברכים שבדיוק ביום שישן בבית, קודם הבית קמו מאוחר מהרגיל. כשרבן ציין שמע את זה, וחשיד, החליט לברר, האם זה קרה בדיוק באותו לילה עייפים, כל המתחו, שיש דברים גדול. הוא התחיל לברר על הרצלות אנשים שידע שמזמינים אותו, באמת, וכולם משמע תופעה מוזרה הזאת. שכשהוא בא לישון בבית שלהם, כולם קמו מאוחר. אלא שהם לתומם לא תלו את זה בו, חשבו שטבעו של עולם. ונוסף לזה, התחיל לבנצי להתבנה למעשים שלו, של אותו קבצן. הוא ראה שהוא לא מתחיל להתפלל במניין, שלא ביחידות, שאין גרזה לו. עכשיו שהוא ראה שהמבטל במיזה תפילות, החשד גבר, אולי המעשים שלו לא רצויים. והוא גורם לתופעה מוזרה של האיכות בקימה. טוב, כזאת שאלה, החליט לשאול את הסטייפלר, שהוא בקדושתו, כל רז לא נצלה, בוודאי ידע מה לענות. ואכן, בהזדמנות הראשונה שנכנס לסטייפלר, הציג לו את הדברים, כל את הדברים כאבו יוסום. עלה לסטייפלר, שבפעם הבאה שהוא יפגוש את הקבצן, אז הוא שאל אותו כמה שאלות, אמר לו, והוא ביאר לו מפרטות, איזה שאלות לשאול. הוא הוסיף ואמר, שתי תשובות, שתי תשובות על כל השאלה. זאת אומרת, שאם הוא יענה את התשובה הראשונה על כל השאלות, אז אותו שאין קשר בין בינו לבין הקימה מאוחרת. אבל אם הוא יענה את התשובה השנייה בכל השאלות, אז סימן של אדם הזה הוא מתעסק בכישופים ובכוחות תומה, ולכן כל המקימה מאוחר, וצריך לזרוק אותם מבני ברק בכלל, מאזור הכולל בפרט. באמת הוא עשה ככה. כשהקבצן ישאל את השאלות, ענה בל כולם, את התשובה השנייה, ומיד יזדרז רבין צין לקיים תורה של הסטייפלר, הספר זה לכמה אבחים, וגירשו את המזור הכולל, כשהוא הבין שתלונו התגלה, קם וברח משם, ויותר לא חזר להתקרב להם. טוב, כמובן שכולכם עכשיו חושבים, מה היו השאלות? אז נציין שלימים, ששאלו את רבין צין, מה היה השאלות והתשובות, בהנבנות שלו הוא העלים אותה, הוא אמר שהוא כבר לא זוכר את השאלות עם התשובות. נו, אולי נצליחו להגיע לזה לבד. ולקראת סיום רבותיי, המדור הנפלא חפיצים בחיים. המדור שאתם מחכים לו כבר קרוב ל-40 דקות, הרי כולנו חפיצים בחיים. בואו, תצטרפו לנו ללימוד העלמי בספר חפץ חיים. אנחנו עוזרים בפתיחה בסעיף ו' שחפץ חיים כותב שהמספר והמקבל ושנורה עובר גם בלב, שלא שיחה לו לשם קודשי, לאמר כי בעבירה הזאת אין לה תאווה ועלה הגשמית שמחמתה יצר מתגבר עליו. ולכן האבון הזה נחשב כמרד ופריקת עול מלכות שמיים ועל. הביאור מוסופים מבארים שהדברים האלה של החמוצחיים אמר החזמיש, כן ככה הרב שטיינמן כותב בשמו בספר אלו בתומו, שכנראה שהחפץ חיים לא טעם את הטעם של הענוע שיש בה אל שנורא. הרב שטיינמן העיר שבאמת מי שנעים בסביבה הרב שטיינמן נראה שבכחותו הוא ידע היטב את כל האופנים והדרכים של היצרו שיש לו בשנורא. וגם מה שהבן שלו, רב לייב, כותב בקיצור פלדות החפץ חיים, שאבא שלו ידע את כל האופנים והרמומיות שיש במוצאי ליבה, כתוצאה מהמחלוקת הגדולה שהייתה בסביבותו בעיר, רבין עם רב העיר, אז התקבט אצלו הרבה חומר, הסכסוכים והמריבות שהיו, אז נוסיף שם שלדייטוי, המחלוקת הזאת היא זו שהעירה את רוחו לחבר את ספרו חפץ חיים. ובטעם הדבר שמאדם מרגישים הנאה הגדולה מסיפור לשנורא, אז הוא קודם לשמר הסמלה של משאר התמונה בשם הגוין במישלי, שאפילו שאין הנאה גשמית, אפילו שאין הנאה גשמית, לדבר דברים בטלים ולצומס, מכל מקום יש לזה הנאה יותר מכל העברות, כי בכל דבר שאדם עושה, נוסעים לו רוח ממורום שכמעט נובע, והרוח הזאת לא שוקטת עד שהוא יעשה עוד דברים כאלה. ככל שהעבירה גדולה יותר, כך רוח התומה שבא ממנה גדולה יותר. ככה גם כתב מוסול צלנטר באגרת המוסר שלשון הרע זה מסובך חטאים, שלא נגרמים מחמדת אהבה אלא מחמדת רוחניות התומה שמלפפת את האדם להחטיא אותו. אחד כלרשטיין מבאר שבאמת מצד הטבע אין הנאה כלל בסיפור לשנורא. דברי חזל, אלא שעל ידי ההרגל לדברי לשנורא, נעשה לו לעונג שאין השיעור, ואדם עצמו, שמתרגל לעוון הזה, עושה את זה לעוון שיש בו הנאה גדולה. חיים פרידלנדר בספסיכיים, במידות ועבודת השם, אז אומר בשם הרדת לו שמעצם סיפור לשנורא אין הנאה, אלא הנאה היא מזה שהוא חושב שאם יקטיר יותר חברו, יגלה את המום שלו, יגדיל בזה יותר סילתו, ויתקבל בכל חברו. כשהרי הוא נקי, כל אותם פגמים ומומים, שספר על חבר שלו. והנאה הזאת מושתתת כולה, על אשליה ודמיון שם, שהערך האמיתי של האדם נמדד, כפי שנראה הוא בעיני אחרי, אבל אין מזה תועלת להנאה ממשית. לכן אמרו, אין היא תועלת לבעל הלשון. עוד ביור רביד בשם הדורש דוד, שהענאה של המספר לשנורא לא נגרמת מרווח או כבוד שמתווסף למספר, אלא מחיסרון והשפלה של השני על ידי הלשנורא שומר עליו. לכן זה לא נחשב כענוי. זה לא הנאה חיובית, אלא הנאה שמגיעה מהיעדר הטוב של הזולת. כמו הנאה של הנחש, שמקיש את האדם, והנאה שלו היא מהחיסרון של המוקש. על זה אמרו לחיות, לנחש, מה הנאה יש לך? וגם המערל בנתיב הלשון מסביר, שכיוון שאין הנאה מלשמור, אין בהכרח שהוא לא עושה את זה, אלא מהתשוקה אל הרע. עד כאן המדור הנפלא, חופיצי מחיים. ולסיום התחזקות יומית, שמרת הלשון, שער התבילה הכתב הרובץ חיים, יראה האדם להרגיל את עצמו, שהם מן הטובים ולא מן הרעים חלילה. מידת הטובים, לעזור לחבר שלו בכל כוחו, בכל יכולתו, ולחפות על חסרונו, כמו על חסרון עצמו. וזוהי חוכמה וגבורה באמת. והרעים עושים להפך ממש, שמראה לחברו ושמח במאמנתו, מגלה חסרונותיו. כמו שכתוב במדרש לגבי דואג, דואג, שאמר שלמה על דוד המלך. משתדל אם כן רבותיי להיות תועילנו הטובים, ולנסות לעזור לחבר שלה, לחברנו, ולחפות על חסרונותיהם. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה, מרחמיות וגשמיות, וכל טוב סלם.